שלום, אנחנו מתחילים עכשיו בדף י"ד, אנחנו נמצאים בשורה 10. הדף ידבר על אוסף של דינים שקשורים לאחריות במכר ובהלוואה. אז נתחיל עם הסוגיה הראשונה, היא קשורה לדף הקודם. ראינו בדף הקודם שלפי רבנן, בשטר הלוואה, גם אם לא כתוב על אחריות נכסים, כאילו כתוב. כלומר, אני לוויתי לך כסף, אז הנכסים שלך, הקרקע שלך, משועבדת להלוואה הזאת. אם לא יהיה לך מה לשלם, אני אקח את הקרקע. ואם מכרת את הקרקע, אני אקח אותה מהלקוחות, ממי שקנה ממך. אומרים רבנן, אפילו אם לא כתבנו אחריות נכסים, זה כאילו כתוב אחריות נכסים, ואני עדיין יכול לקחת את הקרקע. מסביר שמואל למה? כי אחריות טעות סופר. אם לא כתבנו, כנראה שזה היה בטעות. לא יכול להיות שאני סתם אתן לך כסף בלי שיש לי על זה אחריות. אבל, אומר שמואל, במחר זה לא ככה. כלומר, אם אני נתתי לך כסף בשביל לקנות שדה, ובאו ולקחו ממני את השדה אנשים שאתה היית חייב להם כסף, אז אני בא אליך ודורש את הכסף ששילמתי בחזרה, אם לא עשינו אחריות נכסים בשטר המכירה, אתה לא חייב לתת לי. למה פה לא אומרים שאחריות טעות סופר? מן הסתם התכוונו שקניתי שזה יהיה באחריות? לא. בהלוואה, אני לא הייתי נותן את הכסף בלי שיש לי אחריות על זה. אבל במכר אנשים קונים גם בלי אחריות. כי מה הסיכוי שיקחו מהם את הקרקע? וגם אם יקחו זה עוד הרבה זמן ובינתיים אוכלים את הפירות. אז עד כאן סוגיה ראשונה, אחריות טעות סופר. אנחנו עכשיו 9 שורות מלמטה, נראה עכשיו שתי סוגיות שהן אמירות של אביי לגבי רובן שמוכר שדה לשימון, אחריות או בלי אחריות. אז רובן, נגיד אני מכרתי לך שימון, שדה, בעל חוב שלי, מישהו שאני חייב לו כסף ואין לי מה לשלם לו, לקח ממך את השדה. עכשיו, אני רוצה לטעון לבעל חוב הזה כל מיני טענות, להגיד לו פרעתי, להגיד לו אתה גם חייב לי כסף, האם הוא יכול להגיד לי, לאו בעל דברים עתידי, אין לך כסף, גביתי משימון, אין לך מה לדבר איתי, או שלא. אומר אביי, דעה ראשונה באביי, אם מכרתי את השדה באחריות, אז כיוון שאם הוא ייקח ממך את השדה, אז אתה תבוא אליי ותבקש ממני את הכסף על השדה, אז זה כאילו שהוא תובע אותי, ולכן אני כן בעל דברים איתו, ואני יכול לטעון לו טענות שיש לי. זאת דעה ראשונה. דעה שנייה, אפילו אם מכרתי לך את השדה בלי אחריות, ואז כשהוא ייקח ממך את השדה, אתה לא תוכל לטעון לי כלום. עדיין אני כן בעל דברים עם התובע הזה, כי אני לא רוצה שתיכנס אליי, אני לא רוצה שיהיה לך תרעומת אליי, וזכותי להגן. זה סוגיה ראשונה. סוגיה שנייה, אני מכרתי לך שדה, ויצאו עליה הסיכין. כלומר, יצא איזשהו קול כזה, שמועה, שהשדה הזאת לא באמת שלי, מה הדין? אם עוד לא עשינו קניין, אתה יכול להתחרט. אם עשינו קניין, כלומר, אתה עשית חזקה, מה זה חזקה? חזקה זה דייש המצרי, שהוא הגביע את המיצרים, את הגבולות של השדה, אז ברגע שעשינו קניין, אתה כבר לא יכול להתחרט. עכשיו, פה יש שתי דעות. דעה אחת, שמה שאמרנו שאתה לא יכול להתחרט, זה דווקא כשזה היה בלי אחריות. אבל אם זה היה באחריות, אז כיוון שזה באחריות, אתה יכול להגיד לי, תחזיר לי את הכסף, תיקח חזרה את השדה שלך. דעה שנייה אומרת, מה זה קשור? גם אם זה היה באחריות, זה לא אומר שאפשר לבטל את הקניין. זה רק אומר, הקניין הזה הוא באחריות. אם יום אחד באמת ייקחו ממך את השדה בטענה שהוא באמת לא היה שלי, אז תבוא אליי ותטען ואני אצטרך באמת לשלם לך. וזה לא אומר שאתה יכול לבטל את המקח. עד כאן סוגיה שנייה. סוגיה שלישית והאחרונה לדף הזה, אבל זו סוגיה טיפה יותר ארוכה. עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו אדם שמוכר שדה גזולה, אז הסוגיה הזאת מדברת על שדה גזולה ממש, לא רק על הסיכין. ככה, אני מכרתי לך שדה גזולה, ובא הנגזל, ולקח ממך את השדה. אז עכשיו אתה בא אליי ורוצה את הכסף בחזרה. מה אתה יכול לדרוש ממני? אתה בינתיים כשהשדה הייתה אצלך, איבדת את השדה, והשדה השביחה. האם אתה יכול לדרוש ממני, חוץ מהקרן, הכסף ששילמת לי, גם את מה שאתה הפסדת בהשקעה שלך בשדה, את השווח של השדה? רב אומר שכן, אתה גובה גם מעות וגם שווח. שמואל אומר לא, רק את המעות. עכשיו, שאלו את רב הונה, אם פירשנו במפורש, כשאני מכרתי לך את השדה, שאני אחראי גם על השפח. האם אז אתה יכול לקחת ממני גם את השפח או שלא? למה לא? אז בעצם השאלה היא, למה לפי שמואל לוקחים רק מעות? אם זה בגלל שלא פירשנו, אז ברור שאם פירשנו, אז אתה תיקח גם את השפח. אבל אם זה בגלל שזה נראה כריבית, אז גם אם פירשנו, זה יראה עדיין כריבית. למה זה נראה כריבית? אתה קנית ממני שדה ב-100 שקל. השדה הלכה, אתה רוצה ממני עכשיו בעצם 120. נכון שזה על השווח, אבל אין שדה, אין שווח עכשיו. אתה פשוט רוצה 120, זה נראה כריבית ואסור. אז שוב, האם כשפירשנו, אתה יכול לקחת ממני את השווח או לא? רב הונה לא ידע, רב נחמן בשם שמואל אמר שלא. שגם אם פירשנו, אתה לא לוקח את המעות. עד כאן עיקר הסוגיה. נחזור על זה לפני שניכנס לסיבוך. אני מכרתי לך שדה גזולה, לפי רב אתה יכול לגבות ממני גם את המות וגם את השבח, לפי שמואל רק את המות, ואומר רב נחמן, אפילו שפירשנו, עדיין רק את המות. עכשיו הגמרא תקשה על שמואל שאמר שמי שלוקח שדה גזולה, הוא גובה מהמוכר שלו רק את המות ולא את השבח. יש משנה בגיטין שאומרת ככה, יש דברים שאתה לא יכול לגבות ממשועבדים, למשל, אני מכרתי לך שדה, ויש לי אישה שלוקחת ממני מזונות, היא לא יכולה לקחת את זה מהשדה שמכרתי לך. כי לא יכולת לדעת על זה שיש לי אישה וכמה מזונות זה, ואז אין איזה סוף, אנשים יפחדו לקנות שדות, כי פתאום יצוצו עליהם כל מיני דברים שיקחו מהם את השדה. אז זה מפני תיקון העולם, דברים כאלה לא לוקחים משועבדים. לוקחים חובות, דברים שאתה יכולת לבדוק. עכשיו, חלק מהדברים שכתובים שם שלא לוקחים משועבדים, זה אכילת פירות ושבח קרקעות. השאלה היא מה מדובר שם, מה זה אכילת פירות ושבח קרקעות? גמרא מניחה שהכוונה היא כמו בנושא שלנו. אני מכרתי לך שדה גזולה, הנגזל תפס אותי ולקח ממך את השדה, ואתה עכשיו בא לגבות ממני את הכסף ששילמת לי, ואתה רוצה גם את השבח. אז כתוב שם שהשבח קרקעות לא לוקחים משועבדים. אתה לא יכול לגבות את זה משדה שמכרתי למישהו אחר, משדה משועבדת. אבל, משמע, ממני אתה כן יכול לקחת. כלומר, כן גובים שבח במקרה הזה, וזה נגד שמואל. דוחה הגמרא, לא, בכלל לא מדובר שם על גזלן, כשכתוב שבח פירות, הנושא שם הוא בכלל בעל חוב. כלומר, אני עוד פעם מכרתי לך קרקע, בא בעל חוב שלי ולקח לך את הקרקע ואת השבח, ואתה בא ודורש ממני את הקרקע והשבח, את השבח הזה אתה לא יכול לגבות מנכסים משועבדים, מקרקעות שמכרתי לאנשים אחרים. אז לא מדובר שם על גזלן, וממילא, זה לא קשור לשמואל, ולא קשה על שמואל, אז בינתיים אנחנו בסדר. עכשיו, מכאן עד סוף הסוגיה, הגמרא תלך בפינג פונג, האם המשנה הזאת כן בגזלן, וקשה על שמואל, או שהיא לא בגזלן, או שהיא בגזלן, אבל בדרך אחרת קצת, והיא לא קשה על שמואל. אז זה מכאן עד סוף הסוגיה. אז עכשיו הגמרא אומרת, איך אתה אומר שמדובר בבעל חוב, ואז לא קשה על שמואל, הרי באותה ברית הכתוב גם אכילת פירות, והרי הבעל חוב שלי, כשלוקח ממך את השדה, הוא לא יכול לקחת את הפירות, אז אתה גם לא בא אליי לגבות את הפירות, אז מה הקשר פירות אם דובר בבעל חוב? אז הגמרא אומרת, בסדר, הקדיתא והקדיתא, הברייתא מדברת גם על גזלן וגם על בעל חוב, כשמדובר שם על פירות באמת מדובר על גזלן, אבל לגבי שבח, שם לא מדובר על גזלן, אלא מדובר על בעל חוב, ובגזלן, כמו שמואל, לא משלמים שבח, אז בינתיים אנחנו עדיין בסדר עם שמואל. הגמרא מקשה עדיין, לא יכול להיות שמדובר שם על בעל חוב, למה? כי יש ברייתא מפורשת שמסבירה את אותה משנה ומדברת על גזלן. עכשיו הברייתא הזאת שמדברת על גזלן לא לגמרי ברורה, לכן תכף נעמיד את זה באמת בגזלן אבל בדרך קצת אחרת. אבל בינתיים היא אומרת, יש ברייתא שאומרת שמדובר שם על גזלן ולא בבעל חוב. דוחה הגמרא ואומרת, תעמיד את מה שהברייתא שם התכוונה גזלן, לא ממש גזלן, אלא בעל חוב. אבל מקשה הגמרא, הרי באותה ברייתא גם מסבירים את העניין הזה של אכילת פירות, ומסבירים את זה בדיוק באותו לשון שהסבירו את השבח. אז פה כבר קשה להגיד הקדאיתא והקדאיתא, ברור כאן שמדובר בסוג של גזלן ולא בבעל חוב. אז לכן אנחנו שוב מסתבכים עם שמואל. אנחנו כרגע 4 שורות לפני סוף עמוד ב', אז אנחנו צריכים להסביר את הברייתא הזאת שכן מדברת על גזלן, אבל אנחנו רוצים להסביר אותה במקרה אחר לגמרי של גזלן, ולא במקרה שעליו שמואל דיבר. אז נראה עכשיו 3 תירוצים. רב אומר, בכלל לא מדובר פה על גזלן שמחר שדה, אלא על הנגזל עצמו שבא לגבות מהגזלן את מה שגזלו לו. אם זה הנגזל עצמו בא לגבות, אז מה זה אומר שהוא לוקח את הקרן ממשועבדים? שיקח את הקרן מהגזלן, הקרן הרי עדיין אצלו. אלא, אומר רבא, הקרן נהרסה, הוא חפר בבורות שיחין ומערות. רבא, ברידא רב הונא, אומר משהו דומה, גם כן הנגזל בא לגבות מהגזלן, אז איפה הקרן? אנשים לקחו את הקרקע, ולכן אי אפשר לגבות את הקרקע עצמה, אז הוא לוקח את הקרן גם מנכסים משועבדים, ושבח ופירות רק מהגזלן עצמו. רב אשי גם כן בדומה, אבל הוא לא רוצה להעמיד שהקרן נעלמה, אז הוא מחלק את הברייתא לשתיים. הוא אומר, כשהוא גובה את הקרן, הכוונה היא כמו במקרה שדיברנו מקודם, שהלוקח מהגזלן גובה מהגזלן את הקרן, וכשכתוב שבח ופירות, שם באמת מדובר שהנגזל עצמו גובה מהגזלן את השבח והפירות. בכל מקרה, הברייתא לא מדברת על המקרה של שמואל לגבי שבח ופירות, ושמואל עדיין סובר שהלוקח מהגזלן לא יכול לגבות מהגזלן את השבח. הגענו לדף ט"ו עמוד א', שורה 10. עד כאן.